השתי הסעיפים האחרונים יש פרק א', אולי נחזור ללמד פרק ה'. אז בואו עכשיו אולי נתחיל להיכנס לצלול פרק ב', קשר היחיד והכלל בישראל, שנדמה לי שפרק ב' זה מאוד מאוד מתבקש אחרי פרק א', כדי להוציא מלגם של טועים שאומרים שהרב קוק היה כללי, רק כידוע, שהרב קוק היה כללי והרב קוק לא היה פרטי, וכן על זה הדרך הרבה מהדברים האלה שנאמרים על דברי הרב שהם כלליים ולא פרטיים, ועל זה הרב כותב ואין ספור מקומות. אני חושב שזה ממש הרב עשה לזה, והעסיק את הרב, אוקיי, העסיק את הרב מאוד. הרב אומר ברב, אני חושב בקור בפסל שנאמרי סף רשנון, הרב אומר שני חסרונות נמצאים בלאומיות החילונית. הראשונה, הרב אומר, שהיא רק עוסקת בעולם הזה ולא בעולם הבא. השנייה, הרב אומר, היא רק דואגת אל הכלל ולא לפרט. הרב אומר, זה מונה את זה מא' תח ראשון, כל אחד תח ראשון. אחד מהחסרונות, הרב אומר, שקיימת בזכות החילונית זה, שהיא רק דואגת בעד הכלל ולא בעד הפרט. ועל זה אנחנו רואים היום את הבומרנג שחובר חזרה, מתוך זה שהדאגה הכללית מחקה את האדם הפרטי, ובכל כך יש תורת אנטיתזה בתוך סדרי החיים החברתיים שהפרט תובע את עלבונו, ונמחק הכלל ונמחק, הולך ונמחק את המדרגה הכללית מתשפשת, כי הפרט הולך ומתחזק, מרים את ראשו, כי באמת לא בא לידו. אז הרב רוצה לברך לנו איך הספר על הפרט, בחינה רוחנית. וההבנה הזאת, שכמובן לא יכול להיות, אני רוצה גם שנייה רגע להתחיל לפני שנקרא, אומר, לא יכול להיות שאנחנו מדברים על סדר כזה של התרעונות רוחנית כללית בלי הסדר של ההשתלמות הפרטית. אף על פי, שבדי כמו שראינו כבר פרק א' באיזה מידה, ונראה לפרק ב', אף על פי שהכלל הוא שלוש הפרטים, לא יכול להיות בפועל שיהיה בניין כללי בלי שכל פרט ופרט ישתלם לפי השלמות הכי גדולה שהוא יכול מצד פרטיותו. והרב מביא לזה למשל בתחילת פנקס הדפים, הרב זה נראה שהוא חי בדור הזה של הקופה של קקל, אז הרב אומר, כשאני מתייעד על ידי הקופה של קקל כחולה, זוכרים? לא זוכרים. היה פעם קופה של קקל, הקופה הכחולה של קקל, שזה כל אחד שם בבית, כמו שהיום שמים לישיבות, את כל מיני ישיבות מבואות קופות בבית, היה לכל אחד, אז עושים בבית הקופה הכחולה של קקל, שיצים שם את מה שהוא יכול לעזור לצדוק כדי לפנות, לבנות, לקנות את אדמות המדינה. שאתם יודעים עד היום הוא גם שייכות לקק"ל, המדינה שייכת רובה לקרן הקיימת לישראל, שזה מי זה, זה כל עם ישראל. אז הרב אומר, אחד הוא רוצה להשליך, לתרום לכלל. אז הרב אומר, הוא משליך מעות לקופת הכלל, הוא שם מעות בקופת הכלל. הרב אומר, רק יש בעיה, שהמעות שהוא שם אלה מעות פסולות. הוא שם כסף פסול, כסף פגום. אז זה לא יעזור, אתה יכול למלא את קופת הכלל עם כסף ועם כסף ועם כסף, אבל זה כסף פגום. אתה יכול לרשום את טובת הכלל על צ'ק של מיליון דולר, אבל הצ'ק אין כיסוי. אומר הרב, אדם שהוא לא שלם מצד פרטיותו, שהוא אומר, אני רוצה לעשות לבניין הכלל, אבל אתה לא שלם מצד פרטיותך. אז מה אתה תורם לכלל אם פרטיותך לא שלמה? אתה חייב קודם כל כמובן לבנות את השלמות הפרטית שלך, ומתוך השלמות הפרטית שלך, מתוך זה עכשיו תוכל להיבנות מדרגת הכלל. אבל בלי השלמות הפרטית, זה לא ייבנה מדרגת הכלל. אלא, ופה עיקר החידוש של הרב, השערה לחנך את חברות הקודש שלו ישר והוא חוזר. הכוונה היא, השלמות הפרטית שלך צריכה להיבנות מתוך השאיבה שלך מהוצר הכלל. מתוך ההבנה שלך מה זה התכונה הכללית של האומה, כי אלה יחד ישראל השמה נקוחה, כי מאוצר הכלל כולו. אז היחיד מקבל את תכונותיו, את מידותיו, כי ישראל רחמנים בישרים וגומרי חסדים. אז תבנה את פרטיותך לפי המידות הישראליות. ישראל שייכים לסדר של תורה ומצוות, תבנה את חייך המעשים לפי סדר תורה ומצוות. תבנה את פרטיותך בשלמות ותפתח אותה בשלמות הכי גדולה שיש. כי אם אתה לא מפתח אותה בשלמות הכי גדולה שיש, ואף פעם כשאתה רוצה להיות אדם כללי, אתה משליך מעל פסולים עוד פעם הכלל, נתת צ'ק בלי כיסוי, זה לא התרומה הנכונה האמיתית על הכלל. חייב האדם הפרטי להיות בעל אור ישר ואור חוזר, כלומר הכוונה, לשאוב את כוחו מתוך אוצר הכלל, לדעת את ערכו ואת מידותיו ואת מעלת נשמתו מתוך התבוננות באוצר הכללי שלו. ומתוך ההתבוננות באוצר הכלל הוא בונה את פרטיותו, ומן אחר כך פרטיותו בתור הוא חוזר, הולכת ובונה את מציאות החיים בפועל, או נקרא לזה בדרך אחר, הכוונה מתוך מדרגת הנשמה הפרטית שואב כל יחיד ויחיד את רוחו, ומתוך מדרגת הנשמה הכללית שואב כל יחיד ויחיד את רוחו ונשמתו הפרטית, ומתוך זה הולך ונבנה בעניין של הנפש והרוח הנשמה הלאומית. כלומר, כוונתי למה, כוונאי, יש לנו חנוכה מאוד חשובה, שכשאנחנו אומרים היחיד, האם היחיד הוא, מה שיהיה לנו פה את הספירה בכל הפרטים, מה שהספירה בכל דברי הרב, האם היחיד הוא זה שהוא נפעל מהכלל, או היחיד הוא בונה את הכלל? והתשובה היא, אם אתה מדבר ביחס למדרגת נשמתה של האומה, היחיד הוא הנפעל מהכלל, היחיד הוא שואב את כוחו מהכלל, ואם אתה מדבר ביחס לרוח הלאומית, לתרבות הלאומית, לכל חיי הקומה הלאומית שהולכים ונבנים בפועל, שמה כל יחיד ויחיד הוא זה שהוא בונה את הכלל. כי הכלל ייבנה לפי המדרגה האיכותית שנמצאת אצל כל יחיד ויחיד. אז יש לנו תמיד שתי תמונות כאלה שאנחנו כל הזמן צריכים לעקוב אחריהן, ביחס לאורש הרבה הוא חוזר. האם אתה שואב את כוחך מתוך אותה לנשמות הכללי ובונה אותה? או האם אתה עכשיו הולך לבנות את הרוח הלאומית, את הרוח הציבורית, ואז אתה מחויב עכשיו, קודם כל באמת, לבנות את השלמות הפרטית, ואחרי זה, מתוך זה, לבנות את הרוח הציבורית. אז זה, נדמה לי, הסוגיה של הפרק שלנו, כשאני רוצה רק חוסר להחיל פה את נקודה אחת, שהרב אומר פה קשר יחיד לכלל ומתבקש. אדם ישראל, כמה דברים זה נכון, אז אני רק אומר את זה, אני לא רוצה עכשיו לכל הדוגמאות. אדם ישראל, שרוצה הרבה שכר בעולם הבא, הרבה מאוד שכר. נגיד לו, השכר הכי גדול שיהיה לך זה שתלמד לשמה. אם אתה תעשה לשמה, זה המדרגה הכי גדולה של שכר שיש, נכון? המדרגה הכי גדולה של שכר. האדם ישראל רוצה להיות אדם פרטי. ומה לא תדע לך? ברגע שאתה תהיה אדם כללי, זה המדרגה שתבנה את הפרטיות שלך הכי טוב בעולם. הפרטיות שלך לא תוכל להתבנות בצורה מושלמת, אלא אם כן תהיה אדם כללי. כלומר, אם אתה תהיה שייך למשמתה של האומה, לרוחה של האומה, לשלמותה של האומה, אם אתה תלך לבית מקדש, ששם מתגלה צביון חיים כללי של האומה, שם תוכל להתבנות פרטיותך בצורה הכי שלמה. שם תוכל לבנות את פרטיותך בצורה הכי מלאה, כי יונה בן אמיתי עם עולי רגלים היה, נכון? כתוב בירושלים בפסוקה מאוד מעריך, אז יונה בן אמיתי עם עולי רגלים היה, ושם הוא קיבל רוח הקודש. אז אתה רואה שהפרטיות היא מתברכת כשהיא תומדת במקווה של הכלל. וככל שהיא יותר עסוקה בהתקשרות על המדרגה הכללית, מתוך כל זה הפרטיות מתברכת. המדרגה הכללית של ימי דביו שלמה, ששם הופיע הכי הכללות הכי גדולה של כמה שערה והשלמותה, שם גם המדרגה הפרטית הרוחנית וגם המדרגה הפרטית החומרית, שם היא קיבלה את הברכה הכי גדולה. כלומר, אתה רוצה להיות אדם פרטי, עצם המחשבה שהכללות היא סותרת את הפרטות, ואם אתה אדם כמו, אתה הולך לחפש את הכלליות, אתה רוצה להיות אדם כללי, תלך לרב קוק, אתה רוצה להיות אדם פרטי, תלך זה נקודה מאוד יסודית שהיא לא, היא פספסה את פרק ב'. לא, אתה רוצה להיות אדם פרטי, ככל שאתה אדם יותר כללי, ככה פרטיותך נבנית בצורה הכי נכונה והכי אמיתית והכי שלמה, יותר מכל הבניינים הפרטיים המנותקים מהכלל. כי כשאתה מנסה לבנות בניין פרטי המנותק מהכלל, זה לא פרטיות שתיבנה בצורה מלאה. הפרטיות שתיבנה בצורה מלאה זה הפרטיות השואבת את כוחה מהכלל, ובאמת בונה את הפרטים בשיא שלמותם. השקיעה בבינה הפרטית, בונה אותו בשיא שלמותו ובשיא תפארתו. עוד פעם, שאל?
יש כאלה כמו השאר בנו בעיניי שהם כאילו החיילים שהם יצטרכו קצת לבטל על הפרטיות
שלהם. האם אדם הזה, שהוא הולך מסיירת, הוא מבטל או שהוא מלא? ודווקא אישיותו היא הכי מלאה. כי אני חושב שמה שהרב מדבר שם בעין היה על החיילים האלה שמנדדים שינם עיניים בסיירת כדי לשמור על כל הכלל כולו. הם מוותרים על המדרגה שלהם? או שזה הפוך, הם קונים מדרגה מאוד מאוד עליונה. הם לא מוותרים על הפרטיות, הם הפוך, הם מוותרים את עומק הפרטיות שלהם, עם עומק הכוחות שלהם, עם גודל הכוחות וגודל העצמות, וחיים את הפרטיות שלהם בצורה הכי מלאה מכוח זה שהם מקושרים לאוצר הכלל, לרוח הכלל. אז זה לא מחיקה פרטית, מחיקה של הפרטיות זה לא דבר נכון. זה לא דבר נכון, בעצם העמדת המושג של הפרט והכלל בתוך שני דברים סותרים, נדמה לי שזה הנקודה הכי, הטעות הכי יסודית שצריך לשרש אותה. וזה מה שאני הולך לעבור לדבר לנו את פרק ב', שאני פלא שלכם על הציוד השמח את הפרקים כדי להסביר שמה שאמרנו זה רגע ביחס של הכלל, זה לא מנותק מהפרט, אלא הפוך, זה המציאות של הפרטים ולא של הפרט. אז בוא נראה, נדמה לי שזה שתי פסקאות ועוד שתי פסקאות, מה שנספיק עוד זה. נס ישראל יסוד את עיקולה לבסיס של המוסר האלוקי העליון. המשפט הראשון לדעתי, נכון? זה פרק א', נכון? כנסת ישראל מיוסדת טיפולה על הבסיס של המוסר האלוקי העליון, זה כל מה שלמדנו בפרק א'. וגם אותו דבר אני חושב, המשפט שפותח את סעיף ב', זה גם בדיוק אותו דבר. לפני שהאידאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת. זה כל מה שלמדנו בפרק א'. עכשיו, מתוך זה, עכשיו בוא נראה איך, 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 איך הם מבנים הפרטים. על כן, כל התנסות מוסרית הנמצאת באישי הפרטיים מוסיפה לכוח. ולהפך, נפילת מוסר לכל רשע לפי חקיר והרע שבתוכו, כך היא מכנסת את כוחה ואת היחס שיש ליחידי על כללותה. אז איך להסביר את שני הדברים האלה, משתדל, מכנסת את כוחה ואת היחס שיש ליחידי על כללותה. אבל רק תראו איך יש לנו פה איזה מהפך שצריך להתבונן בו מתוך מה שדיברנו. כל התנסות מוסרית הנמצאת באישי הפרטיים מוסיפה לכוח. פה פתאום עברנו למצב כזה שהפרט בונה את הכלל, נכון? נכון? יהיה לנו תכף, אחר כך לפרקים, איך שהיחיד שואב את כוחו מהכלל, נכון? אבל פה התהפכה התמונה, כי פה הרב רוצה לומר, איך זה נותן לכוח, לא ביחס אל נשמתה של האומה, נשמתה, התמין פנימית, האלוקית, התאורה וכו', אלא איך זה נותן לכוח, כמו שהוא תכף מבריא, הפסקה הבאה, לתמונה, לרוח הלאומי, לבניין הלאומי, להופעת החיים הממשית הלאומי, נכון? כנסת ישראל הראשון מיוסד כולה זה פרק א', העליונה. על כן, כל איזון מוסיפה לכוח, הכוונה מוסיפה, לא, מוסיפה לכוח להתגלות בתוך החיים המעשיים. לכן דווקא תשועת ישראל תלויה היא בתשובה, בהטבה המוסרית וכו' וכו'. משם אני רוצה לראה המשפט הבא. מה מתכוון לכן דווקא תשועת ישראל תלויה היא בתשובה? הכוונה, תשועת ישראל הכוונה, ההופעה הממשית של כנסת ישראל בארץ, הישועה. הישועה תלויה היא בתשובה. כלומר, מה כתוב פה, נחריף, כידוע, מחלוקת רב עזר ורב יהושע, בגמרא בסנהדרין, נכון? כל אחד לומד שיחות הרב צבי יהודה, לא משנה איפה שאתה נופל, נכון? מחלוקת רב עזר ורב יהושע, הלכה, קיים עליה בסנהדרין, הגאולה לא תלויה בתשובה. מה כתוב לך ברב קוק פה, שמתם לב? הגאולה תלויה בתשובה, נכון? לכן, דווקא תשועת ישראל תלויה היא בתשובה. כלומר, הכוונה היא, היחיד צריך להשלים את עצמו. בלי זה, כנסת ישראל לא תוכל להופיע. כלומר, זה שיטת רב עזר. נכון? אז איך אתה אומר? פה כתוב רב לעזר. לא, זה נכון, זאת אומרת, הכוונה היא ודאי. הראשיתה של הגאולה היא לא תלויה בתשובה, כמו רבי יהושע. אבל ודאי שהמשך תהליך הגאולה הוא לא יכול להיות בלי תשובה. כי הגאולה זה הופעת האומה בשלמות, ולא שייך בכלל לדבר על זה שתהיה גאולה בלי סדר כזה שגם יהיה תשובה. כי הגאולה והתשובה אומר על סוד המנציאות ישראל, זה ממש עניין אחד. אז לכן אני עונה לשאלתך ינון, זה נכון שהרב התחיל בכנסת ישראל, אבל מוסיפה לכוח זה לא בעצמותה של הנשמה, אלא מוסיפה לכוח בצד יכולת התגלות הנשמה בסדר החיים המעשיים, ברוח הלאומית. כן. אבל פה אני חושב שזה הבחינה
הגדולה. אז כאילו הכל נשאר באותו...
נתחיל מהתחתון,
נכון לפי זה שהיא
נמצאת
כולה על זה שם
מוסר העליון. כן, לכן חשבתי שזה שכנס ישראל במובן העליון הנשמתי.
זה
לא, זה מוכנחה לכוח, הכוונה היא לא מצד עצמותה. כי כמו שהרב הרבה פעמים אומר, מוסיף לנשמה, הנשמה מוסיפה, הנשמה נגרע כוחה של הנשמה, לכן זה הדרך. זה לא לעצמות הנשמה, אלא זה מוסיפה לכוח מצד היכולת שלה להתגלות בתוך סדרי החיים המעשיים. אז גם פה מוסיפה לכוח הכוונה שבאמת אמיתתה של כנסת ישראל מתגלה בתוך סדרי החיים המעשיים. כנסת ישראל נחתת לאשרה בערה, אוהב הרב דברי הזוהר ביחס אל ימי דוד ושלמה. שכנסת ישראל נחתת לאשרה בערה, כלומר באמת מדרגתה שכנסת ישראל הופיעה כשחיים עשייה בשלמותה. אז כל התנסות מוסרית הנמצאת באישי הפרטים מוסיפה לכוח, ולהפך, נפילת מוסר בכל רשע, לפי ערך הקיר והרע שבתוכו, אז אתה תורם, אתה בונה את הכלל עם עוד פסולים, אבל תראו, יש פה שתי מדרגות. כך היא מחלשת את כוחה, ואת היחס שיש ליחידי הכללותה. כלומר, א' היא מחלשת את כוחה, כי כנסת ישראל לא יכולה לחיות את, לא יכולה לחיות את חיי האמיתיים, לא יכולה לחיות את תרבותה האמיתית, את רוחה האמיתית, את מעשה האמיתיים וכו', וגם היא מחלשת את היחס שיש ליחידיה אל כללותה. וזו סוגיה שנייה, מאוד חשובה, רב יגיד אותה כמה פעמים בתוך הפרק, בוא נתעכב מפה כדי שנוכל את זה. הרב אומר, יחס שיש ליחידים אל הכלל, הכוונה היא ההרגשה החיה שכל יחיד מקושר אל הכלל באופן טבעי חי, והוא מרגיש שהוא שואב את זרני חייו מתוך הזרם של האוצר הכללי. אם היחיד מכוון אל המקור של המעיין, אז הוא באמת מרגיש קשר מאוד טבעי מהדרגה הכללית. הוא מרגיש שהוא שייך לאוצר הכלל, שהוא שואב משם, שהוא רוצה להתמסר אל הדבר הזה. ההרגשה הזאת היא מאוד טבעית. ככל שמצד פרטיותו הוא לא שלם, ומצד פרטיותו הוא בא נטיות חומריות, ומצד פרטיותו וכו', אז ככל שהוא פחות שלם, באמת לאט לאט קשר הפרטים והכלל נחלש. ואז אנחנו נמצאים בכל סיבור
הקצר.
מה זה? לא קצר. ואחרי זה גם רואה לאומה כולה, אבל במיוחד ככל שיש הרבה פרטים כאלה, קשר היחיד. ואנחנו נמצאים בתוך התסבוכת שאנחנו נמצאים בה היום, שאתה אומר מושג הפרט ומושג הכלל, הם סותרים. ואז פתאום אתה מסתבר, כלומר, האם אני צריך להיות אדם פרטי, אני מרגיש לא נעים, כי מה עם הכללות, אם אתה עוד שייך לדור כזה, תקופה כזה, או שאני צריך להיות אדם כללי, ולמחוק את הפרטיות שלי, ואז מתחילות כל התסבוכות. אבל עצם העמדת השאלה הזאת, זה מקור הנפילה. עצם העמדת השאלה הזאת היא מקור הנפילה. זאת אומרת, זה חדשים מבקרים, כשאתה מסתובב עם מעגלים יותר, האם הרב קוק היה פרטי או כללי? עצם העמדת השאלה זה הנפילה, כי זה עצם העמדת המושגים האלה בסתירה, זה החשיבה של כל התרבות המערבית, שאומרת, המושגים האלה באמת סותרים. אבל זה המדרגת החיים שהרב בא לחדש לנו פה בזמן התחייה, על האחדות שנמצאת בין המושגים. ולכן הרב אומר, לכן, בגלל הקשר החי הזה, דווקא תשובת ישראל תלויה היא בתשובה, כשיטת רב לזר, חייבים את התשובה האישית של כל אדם ואדם כדי שתבוא הגאולה. כלומר, אומנם, התחלת את הגאולה כשיטת רב יהושע. הקדוש ברוך הוא ידחוף אותנו בעל כורחנו. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו מתנה כזאת, שיקום דור כזה, שבאמת מרגיש כל כך כללי וכל כך וכל כך את האומה ואת הרצאה וכו'. אבל זה התחלת את הגאולה, זה בלי תשובה, אבל דווקא תשובת ישראל תלויה בתשובה, כלומר, אני מוסיף את המילה כלומר, בהטבה המוסרית של האדם היחיד, במעשה, ברגש ובשכל, הוא מטיב את דרכיו במעשה, ברגש ובשכל, ולא כן שהוא אדם אחר. עכשיו זה כמו סוגריים. ישנם עמים כאלה שהכוח המדביק אותם הוא דווקא איזו שאיפה כללית של רשע, של חפץ התגברות על איזשהו מודיעה של צדק. כלומר, יש עמים כאלה שאתה אומר יכולים ליצור הרמוניה בין המדרגה הפרטית לבין המדרגה הכללית, כי המדרגה הפרטית היא תרבות חומרנית, וגם המדרגה הכללית היא תרבות חומרנית, וזה טוב להם ביחד, והם זורמים עם זה שגם הפרט וגם הכלל הוא כזה, אז יש להם שאיפה הכללית של רשע, שחפץ התגברות ללא שום מודיעה של צדק, ואז, כמו סוגריים, הם אלו מלא רשע. לפני שנה שהוא דוחק את רגילי היתר העמים, אשר יבוא עם ימי ואגב, הדבר שאין בצדק עליו יסוד נכון, אם כן הוא ניסד כולו ברשע. כלומר, אם אתה מייסד אידיאל לאומי, שהוא לא מלא את צדק ולא עסוק בתיקון החיים, בתיקון המוסר, בתיקון ההוויה, בתיקון העולם, אז ממילא, אתה הדבר שאין עליו בצדק יסוד נכון, אז מה אתה דוחק את רגלי העמים? למה אתה נלחם? בעצם יוצא שאתה כל המלחמה שלך, היא רק בשביל איזה אינטרס פרטי של אותה אומה. אז למה באמת אתה דוחק את רגלי האומה האחרת? אז למה אתה אומר, טוב, אני נלחם עכשיו באוקראינה. מה אתה נלחם? זה סתם שאיפה פרטית שלך. זה הכל פרטי, כי אין בו איזה תוכן לאומי מלא צדק. עד כאן, עוד משפט אחד, אבל כן, יכולים הם להיות מתחזקים גם כדי לידי תקבורת רשע, לחזק את אגודתם על ידי יפת זדון. יפת זה כמו משקל של זדון. הם לא מוכרחים לזה, אבל יש יכולת בעמים להיות בנויים גם ככה.
פה לסגור סוגריים,
כן. לאורכנו בכנסת ישראל, את היחס שיש ליחידים שבעל כללותה, אי אפשר לתלות בשום חוק אחר, כי אם בחוק העליון של אהבה בטוב היותר נשגב, שהוא עומד להימלא במילוי שאיפתיה יותר פנימיות של כלליות האומה. לכן כל המעשים שנובעים בדרך ישר או גם בדרך מסובב מהטוב העליון, אינם מחזקים את כוחה, והזיבה שלהם מחלישה יהיה את כוחה. ולנסה להסביר לאט לאט. ואמר, אצל האומות יכול להיות שגם צד הזה של חברת אחריות זה ייתן אומץ גם לפרט וגם לכלל, אבל בכנסת ישראל זה שייך אל חוק העליון. חוק העליון של אהבת הטוב היותר נשגב, שזה שייך אל כל מה שדיברנו בפרק א', מסעיף ד', א', ו' וכו', נכון? אהבת הטוב היותר נשגב. לכן, זה שייך אל סדר כזה שהפרטים מתאימים את עצמם למדרגת הטוב הנשגב הזה. בלי שהפרטים יתאימו את עצמם אל הטוב העליון הזה. ולמה הוא מתכוון הטוב והעליון? הטוב והעליון הכוונה היא, כמובן, תמיד ברב אתם יודעים, עליון זה הכוונה אלוקי. נכון, תמיד ברב כשכתוב את המילה עליון, הכוונה זה משהו עליון, הכוונה זה משהו שבא מלמעלה, כלומר זה משהו אלוקי. הטוב והעליון, הטוב האלוקי הזה, זה שייך כמובן גם לסדר כזה שעסוק, לא רק בהטבה אישית, חומרנית, זמנית, אלא בהטבה כללית, גדולה, נצחית. הטבת הזה של עצמות החזית, של להיות טוב לכל ולא שמעבור לעבור על כלל, זה שייך אל הטוב העליון, זה שייך למדרגתה הפנימית של כנסת ישראל. ואז הרב אומר, על כן כל המעשים שנובעים בדרך ישר וגם בדרך מסוגה והטוב העליון, הם גם מחזקים את כוחה, והזימה שלהם מחלישה את כוחה. למה הוא מתכוון כל המעשים שנובעים בדרך ישר ובדרך מסוגה והטוב העליון? אני חושב, אז המעשים שנובעים בדרך ישר והטוב העליון, הכוונה היא כל המעשים, המידות הטובות, מה שברור, מה שבדרך מסוגה, זה הכוונה היא לפעמים גם בסדר כזה, נגיד של בונים באכול ואחר כך מקדישים. אבל לא רואה את הטוב העליון שאתה בונה בחול. אבל זה מופיע בדרך מסוגה, הטוב העליון הזה. אז גם אם זה מופיע בדרך ישר ובדרך מסוגה, אז זה מחזק את כוחה של נשיא ישראל, והזיבה שלה מחלישה את כוחה, אז רב יותר, בעיקר אתם אומרים, יותר כזה, הוא לא התמקד כל כך במשהו, מה שתי המדרגות שאמרנו למעלה, זה מחליש את כוחה, וגם את היחס שיש ליחידי על כללותה. אלא יותר להתמקד בהחלשת כוחה ובעניין כוחה של נשיא ישראל, כי השלמות הפרטית והשלמות הכללית זה עניין אחד ממש. אז חייבים, ללא הספקה פה, לדבר רק גם את פרק ב' אחרי זה, האם מפני שהאידיאה הנשמתית של כנסת ישראל היא המוסריות המוחלטת, על כן כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו את היחיד מקישורו בנשמת האומה. בצד שני. אתה באמת פחות חי את הערכים הלאומיים. זה פחות מעניין אותך, זה פחות שייך אליך. כל צדדי החיים, החיים הלאומיים, וכמובן, מה שקצת אולי כבר אני מדלג לפרק ג' אבל נראה לי שכבר הרב רומז על זה, שאחד שאתה אומר, אני לא אוהב ללמוד גמרא. הגמרא זה העומר של נשמת האומה. כלומר, מה התורה שבעלתה? של חיי עולם שנתן בתוכנו. מה הם אומרים? איך הם מדריכים חיי עולם שנתן בתוכנו? איך הם מדריכים את מדריכת החיים הלאומית? אז יש לך עומר חיים של האומה. ככל שאדם מצד פרטיותו הוא חסר, הוא באמת לא מרגיש את השייכות אל מדרגת החיים הכללית. הוא מנותק מתוך מדרגת החיים כללית. כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו את היחיד מקישורו בנשמת האומה, זה בין אם זה תוכן החיים הלאומי של האומה, בין אם זה תוכן החיים הרוחני של האומה. כלומר, ככל שאדם שקוע יותר בפרטיותו, אז זה ברור שהוא לא יבוא למילואים. ככל שאדם יותר שקוע בגסותו, ברור שהוא גם הוא לא יאהב את לא עצמו לו. כי הוא מנתק את עצמו מהטבעיות של קשר היחיד והכלל. שהוא סוחב ים התלמוד, והוא שייך עם זה, שזה שמח בזה, מרגיש בזה. טוב, אין לו עכשיו את רוח הקודש. לא, אני כבר... כתרוסי זין. על ידי תוספת, על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה, התגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. ככל שרוח הקודש יותר מהירה, אז הקשר הזה נהיה יותר טבעי. אתה לא רואה אותו רק לפי שכל אנושי. אתה לא רק מרגיש אותו רק לפי הרגשה טבעית. ככל שזה יותר בא על רוח הקודש, הקשר החי הזה יותר מתבדר. אז ככל שיש רוח הקודש, כל הסתירות האלה הן נפתרות, כי היחס הטבעי שלהם, כלומר, יונה וגם איתי, וכנראה גם כל זה דבר, לא יסתרחו ותסבוך את הכלל והפרטים. כי שפע רוח הקודש היה באומה, כל אחד הלך לשאוב מים חיים מהבאר הכללי הלאומי הציבורי, כי הוא ידע שאם הוא בא לשמחת בית השואבה, משם הוא שואב את רוח הקודש של רוח נדיבה. אז ככל שיש רוח הקודש באומה, אז הפרטים לא מסתבכים ביחס הכלל והפרט. כי זה ברור וזה חי שהמדרגה הכללית והפרטית זה ממש זה עניין אחד. לכן אין בתנ"ך, וכמעט אין בדברי חז"ל, את כל התסבכות שאנחנו נמצאים בדורות אחרונים אחרי 2013 שירות, פרט וכלל וכלל ופרט וזה סופר וזה לא סופר, כי ככל שאתה יותר גבוה למדרגת רוח הקודש, זה הכל נמצא אצלך באחרות אחת. אין לך, בזה שום ספקות, הכל הוודאות, הזאת חיה באומה. אתה מרגיש את זרמי החיים של האומה, איך שהם נותנים לך עוד ועוד 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 ותעצומות. כן, אני חושב שזה גם מופיע בסדרי חיים של גאולה. זאת אומרת, לא רק בדור הקודם, גם בדורנו, הרבה אנשים מרגישים בצורה טבעית, לא יודע אם עכשיו לתפוס רוח הקודש, שהם שואבים לחייהם עוד ותעצומות. הם לא מרגישים שהם פליירים שהם הולכו להתנדב להיות בחולי. הפוך, הם מרגישים עוד בעוצמה. אז איך הם יכולים לתאר את זה? רק לא שרוח הקודש, הכוונה שהם מתקשרים לכל מדרגת החיים ההיסטורית הישראלית. הם מתקשרים למדרגת תשועת ישראל, מדרגת, לא משנה, עכשיו כל אחד איך יגדיל את זה לעצמו. אבל אומר לעצמו, כשאני עכשיו הולך ואני שייך למהלך חיים כזה, בין אם זה בתחיית האומה הלאומית, בין אם זה במדרגה של, של הרוח הדתי, אז זאת אומרת, טוב, אני נמצא פה, אני שייך למציאות כזאת של נהר גדול, היסטורי, שאני עכשיו נמצא בתוכו, הוא נותן לי עוז את העצומות. אני שואב מבאר מים חיים הרבה יותר עמוקה מאשר הייתי מצד פרטיותי. אז אני לא רוצה ללכת עכשיו ולהיות בברלין עם יוקר המחיה הזול שיש ב-OECD, לא יודע, אני לא מאמין לכלום, כי זה היה לי הכל הגדות יכול להיות שזה, אבל כי אנשים חוזרים, לא יודע, לפחות, לא יודע אם זה באמריקה או שונה, אחד החזר מאמריקה, אמר לי, באמריקה אתה קונה מלפפון לפי מספרים. כלומר, כל מלפפון עולה כך וכך, לא עושה. אבל אתה פתאום בלילת, אתה אומר, טוב, זה הכל איך בקילו. אבל שם אתה קונה לפי יחידות, אתה לא אף אחד לא מעלה בדעתו לקנות קילו כזאת וירקות. לא יודעים להאמין או לא להאמין. זה לא השיקול האינטרסנטי. שאנשים לא חיים את השיקול האינטרסנטי שלנו. הם חיים פה, הם חיים את המדרגה ההיסטורית, שהיא חיים בתוכם. טוב, את ספוס, הם חיים לנו מי שחיים בתוכם. אבל לפי כל פגם מוסרי, מנתק לפי ערכו את היחיד מקישורו ונשמת האומה. אני רק מאיר עוד, רק אחד לא מתנס בזה, אבל יהויין ישלים את הדברים גם אורות התשובה וגם אורות התורה. התשובה הנדרשת לפני הלימוד. וזה שייך בדיוק במדרגה הזאת, ובמיוחד הלימוד של ספרי תורה. כי התשובה הזאת זה ההתהרות מתוך המדרגה המוסרית של היחיד. הנדרשת במיוחד בלימוד דברים פנימיים, וככל שהיחיד יותר נתהר, אז יותר המדרגה הכללית הזאת חיה וחיה בתוכו. אז כל פגם מוסרי מנתק לפי ערכו את היחיד מקישורו ונשמת האומה. וזה נוהג בין בפגם מוסרי כללי, כלומר אוניברסלי, בין בפגם מוסרי מיוחד שרק לפי התכונה המיוחד לישראל, חשוב לפגם חטא, כלומר תרי"ג מצוות זה לישראל, שם מצווה מיוח זה לאומות. כי זה דבר פשוט, שצבע המוסר, מוכרח הוא בכמה פרטים להיות מקבל צורה מיוחדת לפי תכונת האומה, כי זה דבר טבעי, המוסר הלאומי של כל אומה ואומה. אז נדמה לי שזה מתבטא, יכול להיות שזה שאתה מתבטא בפועל כדי להחזיר. יש שם המצוות נינוח, עבר מן החי ברכת השם, זה הכל שווה. גילוי לא שחות דמי ודלת רב, זה הכל שווה. אבל דינים זה מוסר שכל אומה ואומה יצוות אותו לפי הגדר המיוחד שלו. נכון? כי דינים זה לא דווקא דינים פרטיים. דינים זה, דין, זה, זה להעמיד מערכת של חוקים. טוב, עמדת המערכת של חוקים, אז כל אומה ואומה תצבע את המוסר שלה של המערכת חוקים לפי פרטיותה. זה מה שאולי הוא מתכוון. ובאומה, שיש בה הרבה לשינוי מכל העמים, הדברים המיוחדים בסרותם ובוראים בקרבה, וכולם פועלים בהוקרתם העיונית והמעשית לטובה למצב האומה, ובזלזולם הם גורמים שני דברים, א', הרס לאומה, ושתיים, רפיון קשר. נכון? אתם מסיימים שזה עוד פעם, כל פעם חוזרים שני הדברים. הרס זה המדרגה הכללית, נכון? שזה הורס את המדרגת החיים הציבורית, וגם במדרגה השנייה שזה פועל רפיון הקשר. וממילא, הרס זה שייך אל החורבן של המדרגה הכללית, שמה שראינו בפרק הקודם. גם הפרק הזה, זה מפיש את כוחם, מחליש את כוחם.
זה גם באומות?
מה זה?
זה גם באומות קורה?
זה גם באומות, אני חושב שזה מידה מסוים.
אבל אתה לא רוצה להגיד שזה כניס
ישראל. כן, אתה מגדיל לנו את פרק ד' אז אנחנו, אולי השאלה אם נראה, טוב, בוא נראה את פרק ד', זה לא משנה, סדר בין ג' לד' זה פחות משמעותי, בוא נראה בד'. אז אומר הרב, היחס האמיתי של כל יחיד בשביל ישראל כנסת ישראל, במובן הרוחני המלא המקיף את כל החיים המוסריים, הרוחניים והטבעיים, היחס הזה צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בן אומה טבעית ביחס לצירופו לעמו. למה? הנטיות הטבעיות, צלומות העולם, אינן צריכות כל כך חיזוק כמו הנטיות המוסריות, שהן צריכות טיפוח וטיפול תמידי בלימוד ובמעשה. ועל כן האומות שיסוד הרייתן הלאומית הוא יותר מכוון כלפי המילוי של הנטיות הטבעיות, כל זמן שהן קיימות, כלומר בפרק זמן שנקצב להן בהיסטוריה, משפיעות הן צירופן על כל יחידן ולא הכרח של הזנה מיוחדת. בישראל גדול מאוד העבד כלפי צדדי המוסריות והאידיאליות המשותפת בכללות האומה, וכאשר הנטיות הרוחניות צריכות נגדם בכל יחיד טיפול תמידי, שלא יישפלו ולא יתשתשו מצורתם, כאן יחומר שייחס שהיחיד נזקק מצדן אל הכלל כולו, שצריך תמיד, שצריך אימוץ מזון תדירי, המובחר שבמזון הלא התעלמות תורה לכל צדדיה, כולל גם כן את הלימוד ההיסטורי בכל שלמותו וקיום המצוות באמונה עמוקה, מוארה, באור דעת והכרה ברורה. אז מה כתוב פה? אז כאן שתי נקודות יפות בנושא להגיש פה. יש שרם אומר, קשר טבעי בין יחיד להכלל, יש קשר רוחני בין יחיד להכלל. אז דבר ראשון הרב אומר, הנחה הנחה רוחנית מאוד מאוד גדולה וחשובה. הדברים הטבעיים צריכים פחות השקעה מהדברים הרוחניים. כשאתה יש על המילה פחות, לא שלא צריכים השקעה. כלומר, אדם נושם, הוא נושם את זה באופן טבעי. אדם, יש לו נטייה טבעית לקיים את גופו, לכן יש לו רעב. לא צריך ללמד ילד לאכול. כמעט כל הילדים, ילדנו פה אחד לימד אותם, נכון? נכון, זה FTT. אתה זוכר? לא זוכר. Failing to try, לא יודע, כאילו, כישלון בגדילה. הילד הוא לא, אין לו את הנטיית רעב. אין לו את הנטיית רעב. זה לא צריך לגדים, כל ילד הוא רוצה לאכול ולשתות. הוא צמח. אז הוא צמח, אז הוא אומר, אבא אמא, אתה רואה מים, למה אתה רואה מים? הוא צמח, זה נטייה טבעית. נטייה טבעית לא צריכה הרבה לימוד. נטייה מוסרית, פה מתגלה הבחירה החופשית. בעצם הקיום הטבעי, שם הקדוש ברוך הוא שלל את הבחירה החופשית, לא עכשיו, וזה גם שאר הפרקים מאוד יפים, מוסר הקודש. עצם הקיום, זה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו בחירה חופשית אם לחיות או לא לחיות. בעצם הקיום, יש לאדם נטייה טבעית, הוא רוצה לחיות, מצד הרצון שלו אני אדבר, יש לו נטייה טבעית לנשום, זה שריר לא רצוני, יש לו נטייה טבעית לאכול, אני אומר הרבה מדרגות, יש לו נטייה טבעית לאכול, זה אינסטינקט טבעי שנמצא בתוך סדר החיים שלו, לכן יש לו הרבה צדדים שיש בתוך הים, יהיו להם במחורת הלוות של המחינה, יש לו נטייה טבעית שהוא רוצה להתחתן, הוא רוצה שיהיו ילדים, קיוממי וכו', הרבה דברים הם פחות או יותר, פחות נתונים מצד מדרגת הבחירה החופשית, זה נמצא בתוך סדר החיים שלה, של הקיום הטבעי, וזה שייך הרב אומר אל האומות שיותר מדרגתם שיכול שייכת אל הקיום הטבעי. לכן הם לא צריכים שיעורים באורות ישראל בשביל צדדי העגד הלאומי. כי העגד הלאומי, כיוון שהוא מה שרב יקרא להמשיך חברת אחריות גדולה, כל אחד שמח ויש לו רצון טבעי להיות שייך לחברת אחריות. הוא באמת מרגיש קצת בודד אם הוא לא נמצא בתוך איזה קולקטיב ציבורי, לכן יש לו נטייה טבעית להיות שייך אל הקולקטיב הציבורי, הוא לא צריך בזה שיעורים. הוא לא צריך בזה לימוד גדול. בישראל, אומר הרב, כמה שהדגד הציבורי הוא לא שייך לנטיית החיים הטבעית. הוא שייך לנטיית חיים אמונית, מוסרית. לכן, או שאנחנו ככוכבי השמיים, או שאנחנו כאחר הארץ. או שעגד החיים שלנו מאוד עליון, מאוד גדול, מאוד אידיאלי, מאוד שלם, כי הוא נמצא בסדר חיים מאוד מופלא, או שעגד החיים שלנו נמצא מאוד למטה, ואנחנו מתפוררים, ואנחנו גם בזה יכולים להיות אלופי העולם. כי אנחנו לא יכולים להיות בבינוניות. נטיית הגדלות שבאנו, שלמדת ביציאת מצרים מתן תורה, מחייבת אותם להיות שייכים, היום הזה נהיית לאן השם אלוקיך, זה מתן תורה דרשים חזר, פעם השני הרבה ספר דברים זה מתן תורה, אז היום הזה נהיית לאן השם אלוקיך, כמו שלמדנו מלאך ידיעות פרק ב', שאיפת החיים הלאומית ניתנה במתן תורה. אז אם היא שייכת על פי תורה, היא מאוד מאוד חזקה, אם היא עוזרת לתורה, היא הרבה יותר חדשה מאשר אומות העולם. אז יש לנו משפט לאומי גדול, כן.
אבל אין לנו גם, אבל נגע על הטבעית הפשוטה באיזושהי מידה לצורה נפרדת, כאילו?
במידה מאוד מאוד חלשה. הרבה יותר חלשה ממה שיש אצל אומות העולם. כלומר, זכינו למתנת חינם כזאת בדורות הראשונים של הגאולה, שהתעוררנו ברגשות טבעיים וכו', ועכשיו יש לנו סדר כזה שמדרגת החיים הטבעית היא הרבה הרבה יותר חלשה. הראיה, הרבה ראיות אני יכול להפעיל את זה, אבל הראיה הפשוטה, תחפש את פני ההיסטוריה, עם אחד שנותן לאויביו חלק מארצו, ונותן לאויביו נשק, נותן לאויביו וזה. אין עם כזה בעולם. אין עם כזה בעולם, נכון? אתה מאשר את הרמת ההיסטוריה. אין עם כזה בעולם. מהבירורים של כל שאני עשיתי, לא עשיתי כל כך הרבה, אבל אין עם כזה בעולם שלקח לאויב שנלחם בו, ונתן את הילד שלו. אין דבר כזה. למה? כי כל שדה החיים הטבעיים הם מאוד טבעיים אצל כל המלשון. ובחיים עם לא יוותר על הילד שלו לטובת האויב שלו. כי זה נגד הטבע. זה נגד הטבע. עולם מפועל, אם הוא ככוכבי השמיים, ככוכבי השמיים, אני לא מאמין על זה כזאת. אבל אם הוא לא ככוכבי השמיים, אז יש לו מלא סטארט-אפים גם בעניין הזה. של הוא זה, וכזאת במסירות נפש, גם אלה שניסו פעם. זה היה בתקופתכם, מה זה?
גם בתקופת המלחמה הוא
מספק להם נשק. כן, גם בתקופת המלחמה הוא זה, וגם בכזאת הדיקות נתנו להם פעם 10,000 רובים, זה נשים פעם ניסו קצת לפחות שיהיה קצת משהו לא טוב, שיהיה זה לא, במסירות נפש, בדקו כל אחד, שכל אחד מהדברים יהיה בדיוק, מדויק, כאילו, בכזאת מסירות נפש שלא תמצא, שלא תמצא.
אני חושב שהבאנו כאילו חמאס נשקים, אני...
כאילו, לרשות הפלסטינית,
כן. כדי שהם יקימו משטרה?
כן, יקימו משטרה. ומה, איך אתה רוצה יקימו משטרה? אתם מרדכים, צהבילה, ויהיו להם 10,000 רובים. 10,000 רובים הביאו. אז בעדיקות, בסור אחד אחד, וזה, והיה בקדה, שתפל, לא יהיה אחד, שלא יהיה טוב, כן. אבל עצם זה שאתה נותן, שאתה נותן למישהו שליטה בתוך העיר שלך, זה סטארט אפ ישראלי. אין דבר כזה. אין דבר כזה. כי לא יהיה ככה, למרות, אני לא זוכר כבר כמה, מי שביקשת לנו לבדוק. יש בעולם למעלה מ-100 ומשהו סכסוכים טריטוריאליים. פעילים, כאילו לא שזה. למעלה מ-100 ומשהו פעילים. ואף אחד מעולם לא עושה, אף אחד מעולם לא חשב לבטל על, לבטל על הערך שלו כדי לפתור את ה... לפתור. אף אחד מעולם לא חשב. זה זה. וכן.
עושה כמו שאתה חושב שהמחיאה ישראל יצחק את טיפוח הכבוד תמידי.
כן.
לא לגבי שבא למה, לגבי המדרגה הטבעית הזאת, אם אתה להגיד את זה, או...
המדרגה הטבעית היא מאוד חלשה.
לא, אני פה כמובן שבא לזה, או שבא
לזה? לא, לא, לגבי את המדרגה המוכנית, לגבי
את המדרגה המוכנית. זה גם כאילו ההתחלה והסוף, כאילו.
כן, ולכן כתוב לשלושה באלו, שהרב יצא למפגש ללמוד חיי אלישברג, היה בין המחלוקת, שהוא רצה לתמוך בציונות, כי הוא אמר, נתמוך בזה כמו כל מדרגת חיים טבעית, כי באותו זמן מדינות הבלקן, הם גם כן התעוררו למדרגת חיים לאומית, אבל אמר לו לא, הלימוד הישראלית מתפרגת להדרו ששייכת למציאת חיים רוחנית. כמו, ולכן זה מאוד מאוד חשוב ללמוד שמונה פרקים לרמב״ם, כמו שאמר הרמב״ם, שכל החזן שבאדם, וכל החזן שבבהמה, אף על פי ששניהם אתה קורא להם כוח חזן, אבל בכל זאת מדרגת הזן של האדם היא בכלל לא דומה למדרגת הזן של הבהמה, כי מדרגת הזן שלו דובעת מהנפש האלוקית שלו. אותו דבר, נטיית החיים הלאומית של ישראל, נטיית החיים הלאומית של אומות העולם, זה לא שייך לאותה נטיית חיים של רצון לחיות חברת החיות גדולה. לא, זה צריך להיות שייך נובע מנטיית החיים של רצון לחיות את החיות של להיות טוב לכל.
מה אתה מחלות? מה
הוא אומר? אבל מרדכי אלישברג אמר לו שהוא תומך בציונות, כי אנחנו גם צריכים להיות כמו כל העמים, ועל גבי זה יהיה לנו עוד איזה משהו. ואז אמר לו לא, נטיית החיים הלאומית שלנו צריכה לבוא במקום אחר לגמרי, עם מדרגת ערכה של תורה.
מה הוא חוסק בעי חצי השאלה של הרב, כאילו זה לא השאלה הזאת?
לא יודע, להגיע לעי חצי מסתובב שם, לא שאני יודע בזה. אבל הרב אומר, אבל זה נקודה, אבל אני רק אומר לרבו את האופציה לסקר, אני אומר הרב אומר, תודה לך, תמיד הנקודות המוסריות הן דורשות יותר טיפוח מהנקודות הטבעיות. תמיד זה ככה, המדרגה הטבעית, זה בעצם אומר, כמו הרב מוסר הקודש, הקב"ה הוא שאל לך את הבחירה פה, והוא העמיד את זה על הקומה הטבעית, שלא יהיה לך בחירה, אז ככה זה החוק הטבעי. למה צריך עכשיו לחשוב בדבר הזה? אבל זה שייך גם המדרגה, זה שייך לחוק טבעי. ככל שזה יותר מוסרי, שם מתגלה יותר מדרגת הבחירה, לכן זה צריך טיפוח תמידי. הכוונה היא, טיפוח תמידי, הכוונה היא, תעזוב את זה לרגע אחד, תדע לך, זה הולך ונחלש. זה כל הזמן צריך את המזון שלו, כל הזמן צריך את המזון שלו. אם אתה לא מבין את זה כל הזמן, זה נופל. לכן הרב אומר בעניין, אדם קרא כל ימיו קריאת שמע. פעם אחת לא קרא, דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. כלומר, זה דוגמה, הכוונה. אחד אכל ארוחת בוקר, טוב, הוא לא אכל יום שלם. טוב, בסדר, אבל אני 20 ומשהו שנה אכלתי. טוב, זה לא יעזור, אתה לא אכלת יומיים, זה לא אכלת יום, אתה רעב, זה לא עוזר לך, זה עוזר לך, כמובן, אבל זה לא עוזר לך, טוב. אני אומר, ברוך מי זה רעת כמה וכמה, אחד קרא כל יום קריאת שמע. אבל לפעם אחת הוא מסכים קריאת שמע, שידע לו, דומה שכמי שלא קרא קריאת שמע מעולם. המדרגה הרוחנית זה נכון, בנית אותה, אבל עזבת אותה אם תעזב יום יומיים לזה, כנראה, זה המדרגה הזאת. המדרגה הרוחנית הזאת של מדרגת חיים הישראלית היא חייבת טיפוח. היא לא כמו שייכת למציאות החיים הטבעיות כמו אצל אומות העולם. עזבת את הטיפוח של המדרגה הזאת לרגע, תדע לך, לכן עשמת אלף שכל הזמן חוזר פה ארבע פעמים תמידי, תדירי, ככה הוא התחיל. היחס האמיתי של כל חלק כנסת ישראל צריך הוא למזון תמידי. היחס האמיתי של כל, כך הוא התחיל, היחס האמיתי של כל חלק כנסת בישראל כנסת ישראל, עכשיו זה מוסגר במובן הרוחני המלא המקיף את כל החיים המוסריים הרוחניים והטבעיים, סגר ומוסגר. היחס הזה צריך הוא למזון תמידי יותר ממה שצריך כל בנומה, ממה שכל צריך בנומה טבעית ביחס לצירוף לא למה. אנטיות הטבעיות אינן צריכות כל כך חיזוק כמו אנטיות המוסרות שהן צריכות טבעות בטיפול תמידי. לכן זה הדרך חוזר אחר כך עוד פעם תמידי, תדירי וכו'. אז יש סדר כזה, הרב אומר, תדע לך, כשאני אומר לך שהיחיד והכלל מתאימים, זה ודאי היחיד והכלל מתאימים, ואתה מה מופלאה. אבל זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט. אתה אומר, תשמע, בסוף תראה איך זה בשוויץ, כולם גאים בשוויצריה, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל תראה איך שבשוויץ כולם זה, ובעם ישראל זה יותר מסובך, כן, זה יותר מסובך, זה צריך תיווח תדירי. כי גם שייכים לנטיות החיים הטבעיות, ונטיות החיים הטבעיות זה לא צריך כזה טיפוח תמידי. פה צריך טיפוח תמידי. זה כמו השייך עם ישראל, מה שאמרה המפורסם אומר, נכון? כשעולים עולים עד הרקיע, יורדים יורדים עד עפר. אם אתה לא רוצה, אם אין לך טיפוח תמידי, אז אני אומר את זה כאילו. כרב מסביר כמובן שזה הסוד של הדבר. זאת אומרת, כשעולים עולים עד הרקיע, יורדים עולים עד עפר, ולמה יורדים עד עפר? כדי שתהיה חייב כל הזמן לטפח את זה טיפוח תמידי. כי תדע לך, ברגע שתעזוב את הטיפוח התמידי, תרד עד עפר. אז אתה מסתכל עליך, אתה אומר, אני עובר עד עפר, אני לא רוצה לרדת עד עפר. אז אתה מחויב לעלות לכוכבי השמיים, ואז זה מכריח אותך כל הזמן להיות שייך לטיפוח התמידי. כי זה הסוד מה שהרב אומר, שהמדרגה הזאת שהיא או ככוכבי השמיים או כעפר הארץ. למה היא לא יכולה להיות באמצע? היא לא יכולה לגעת לה. זה הסוד אלוקי, שמכריח אותה, מתיע על קודקודה ואומר לה גדל. אומר לה, אם לא תהיה כחובי השניים, אז תהיה כעפר הארץ. אז זה מכה על קודקודה ואומר לה גדל. טוב, אז דילגנו לדל. אז בלי נדר חוזרים ג' וגורים את הפרק. בלי נדר אולי אפילו נתחיל משהו עם הפרק הבא. כן, יש לנו.